דברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
פרק זה, מחוץ למניין, העולה לכבוד יום הולדתי, כולל ראיון מרתק עם יהודה קפלן בנוגע לתערוכה המרתקת במוזיאון ארצות המקרא, בין דוד לגוליאת, חידת קייפה. אבל לפני הראיון, הודעה. המאבק הנחוש ב-RSS הסרבן, שמאז הנטישה של אייקאסט עשה בעיות, הוכרע. זוהי הכתובת שיש להזין ביישומונים השונים. http://elanabc.co.il/podcast/. והנה הרעיון.
אז יהודה, תציג את עצמך בבקשה.
שלום. שמי יהודה קפלן, ואני עוצר במוזיאון ארצות המקרא.
טוב, התכנסנו פה, אני לצורך רעיון על התערוכה המרתקת. שעל קייפה ומי שהיה בטיול המאזינים, זוכר את המקום. אז קודם כל, שאלה ראשונה שתמיד רציתי לשאול אותך. מה השם הנכון של האתר? קייפה, 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 אתה שומע כל פעם? מבטאים את זה בצורה אחרת.
כל התשובות נכונות.
אוקיי.
אנחנו לא יודעים. על פניו חירבת קייפה, אנחנו קוראים לה קייפה כאן, כי החלטנו שיהיה משהו אחיד, אבל באמת אפשר לשמוע, אפילו אני זוכר את החופרים. בין אם זה סער גנור או פרופסור יוסי גרפינקל, באותה סקירה מבטאים את השם בצורות שונות. השם על פניו הוא שם ערבי, אבל הוא לא, אין לו שום משמעות בערבית. היו כל מיני ניסיונות להסביר, אבל אף אחד מהם לא ממש מבוסס.
ג'יבריש בעצם.
ג'יבריש. והשם, באמת הבנת השם, או לנסות למצוא איזשהו קשר לשם, היא מאוד מהותית. כי אי אפשר בעצם לקשור את שם האתר לאיזשהו אתר קדום יותר מוכר, כפי שאנחנו יכולים לעשות על אתרים אחרים שמזהים אותם בסביבה.
זה בעצם אתר לא מזוהה. אז כל לא מזוהה. שמעתי כמה הצעות זיהוי. גרפינקל קורא לו שעריים.
ההצעה לזהות את המקום עם שעריים היא הצעה מאוד יפה. היא הצעה מאוד מושכת. Okay. אם היא נכונה או לא, יש כאלה שמבקרים, יש כאלה שמתלהבים.
גרשם גליל חושב שזה נטעים.
הוצא לזהות עם נטעים, הוצא לזהות עם גוב, שהם קשורה לאיזושהי מסורת על, במקרה הזה לא על דוד, על גיבור אחר שהרג את גוליאת, שגם על הסיפור הזה אנחנו מתייחסים בתערוכה.
בעצם כל יישוב שאין לו זיהוי באזור, בדברי הימים או בתנ״ך, אמרו זה יכול להתאים.
יכול להתאים.
בסדר.
אבל לא, אבל ההצעה של שעריים היא לא סתם באוויר, היא לא סתם כי זה יפה. כאשר האתר הזה נחפר לאחר מספר עונות, התברר שיש לנו כאן עיר מבוצרת שלה שני שערים. השער הראשון התגלה בחלק המערבי, בצד המערבי, הוא פונה ממש לכיוון תל הזקה שנמצא ממול. לאחר מספר עונות, כשחפרו את האזור הדרומי, נמצא שער נוסף. שני השערים אגב כמעט זהים בממדיהם. זהים בתוכניתם, שערי ארבעה תאים, זאת אומרת מדובר בבתי שער או מצודות שער. בשניהם התגלתה תעלת ניקוז שהוליכה את המים מהעיר החוצה. זאת אומרת, ברור שהם נבנו באותו פרק זמן, הם חלק מהעיר.
כל מתוכנן מראש.
כן. עכשיו, האתר המבוצר הוא מסתרע על שטח של 23 דונם. שעל פניו זה לא נשמע לנו הרבה. זה בעצם על ראש הגבעה.
במונחי ימי קדם זה לא מעט.
נכון. דוד של מה שנקרא עיר דוד לפני הרחבה של שסופח להר הבית הייתה בסך הכל מדברים על 50 אולי 60 דונם. זאת אומרת אנחנו מדברים בסך הכל חצי מעיר דוד, ובאמת במונחים של עיר מקראית, עיר בתקופת הברזל, זה סדר הגודל.
עיר מכובדת לחלוטין.
מכובדת, מאוד מבוצרת עם חומת סוגרים. אבל עדיין למצוא בעיר כזאת קטנה, עיר ספר נקרא לה, כן, שנמצאת בפריפריה, כן, שני שערים, זה משהו שלא כל כך מכירים. זאת אומרת, מכירים בערים הגדולות. כן, ירושלים, שכבר הייתה מטרופולין בסוף ימי יהודה, כבר היו לה, נזכרים בתנך מספר שערים. בנינווה העיר הגדולה היו 18 שערים, בבבל גם, אבל כאן זה באמת הייתה תופעה מאוד מעניינת, שאגב עד היום לא שמעתי הסבר מניח את הדעת מה הסיבה, כי שער הוא מקום הגישה הנוח ביותר לעיר, אבל הוא גם נקודת התורפה שלה. לפי הביצור המאוד מאוד מסיבי של המקום, ברור שלתושבים היה ממה לחשוש, אחרת הם לא היו משקיעים את המאמץ להניח בולדרים בסדר גודל של, שמעתי את שער גנור אומר 200 טון. זאת אומרת, זו הערכה של המשקל של כמות האבן שנצרכה כדי לבצר את המקום.
אז למה לפתוח
עוד שער? זו בדיוק השאלה. שער אחד בעצם פונה בכיוון כללי מערבה לחוף, מישור חוף פלשת, כפי שאנחנו קוראים לו, והשער הדרומי, דרומי, דרום-מזרחי, בכיוון כללי לערי יהודה. שעריים, מי זאת שעריים הזאת? שעריים נזכרת ב...
הייתה קבוצת כדורגל כזו.
נכון, עדיין יש.
עדיין יש. לא, פעם משחקה בליגות העליונות.
כן, והיום היא בליגה הלאומית.
התחלה בקטמון.
נכון. ולענייננו, שעריים נזכרת בתיאור נחלת שבט יהודה ביהושע תתוו, מופיעה אחרי סוחו והזקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים באזור...
אז היא באזור.
היא באזור.
סוחו מזוהה והזקה מזוהה.
נכון. ואת שתיהן רואים מראש הגבעה. ואיפה עוד נזכרת שעריים?
בדוד וגוליאת.
נכון. בשמואל א' פרק י' ז', הקרב המפורסם, כפי שאנחנו אומרים כאן בתערוכה, בנותו רועה צאן אדמוני לענק פלישתי אימתני.
אני רוצה רק לומר שבזמן הקלטת הרעיון, זה עוד לא עלה, אבל כשהרעיון ישודר כבר יעלה פרק, שדן בנושא מי הרג את גוליאת. דוד, אלחנן, המסורות, איך התרגום השבעים לעומת זה, זה...
נושא מרתק.
נושא מרתק.
נושא מרתק. ומסופר שם שאחרי שדוד הורג את גוליאת ועורף את ראשו, אז כמובן שהפלישתים נכנסים לפניקה וננסים על נפשם, ומסופר שהם נסים לעבר גת ועקרון, שתי הערים הקרובות, בדרך שעריים. זאת אומרת, אותה שעריים, שוב נזכרת בקונטקסט הזה של סוחו והזקה עמק האלה, בחירבת יפה יש שני ערים.
ושעריים מתאים בול. הגיוני, אני חייב לציין שאני באופן אישי חושב שזה נכון. כלומר, כי קראתי מה שגרשון כתב, וזה פחות שכנע אותי.
כן. אין לנו הצעה יותר טובה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שזאת גוב, או שזה אפס דמים, או פס דמים, שזה המקום.
וראווה.
אין... אז השם לא עוזר לנו, אבל התופעה, עצם התופעה של שני שערים, בהחלט. אבל כמובן שכאן עולה השאלה לוגית. לפי החופרים, העיר הזאת, העיר המבוצרת, בעלת שני השערים, מתוארכת על פי גלעיני זיתים. 28 דגימות של גלעיני זיתים נשלחו למעבדות באוקספורד, ובעצם כשהתוצאות חזרו, אז פתאום כל האתר הזה, כן, שכוח האל, פתאום קיבל ממדים אחרים לגמרי, ונכנס לתוך הקלחת הרותחת של ויכוח. Okay.
אז לפני הקלחת הרותחת, כן. אני אמרת, שלחו גרעיני זיתים, גלעיני זיתים, לתיארוך.
נכון.
לא אמרת פחמן 14, אבל נכון. אני מניח שזה הכוונה.
נכון.
מה זה פחמן 14?
בעצם פחמן 14 זה איזוטופ, איזוטופ של פחמן, שהוא רדיו-אקטיבי, זאת אומרת, הוא לא יציב.
מתפרק.
הוא מתפרק. כן, זה שגילה, ליבי שגילה את התופעה הזאת, זכר עליה גם בפרס נובל, עוד ב-1947, אם זיכרוני נמתני.
הנה, גם ארכיאולוגיה יכולה להוביל לפרסי נובל.
לא, הוא בא מהתחום של הפיזיקה לדעתי יותר, אבל כן. אבל נדבר על זה עוד מעט, גם על העניין הזה של באמת המדעים המדויקים. אבל העניין הזה שהפחמן 14 נמצא בחומר אורגני, זאת אומרת הוא נמצא בבעלי חיים ובצמחים. הוא קודם כל נמצא בצמחים, והוא מגיע לבעלי החיים שניזונים מהצמחים, וככה עובר בשרשרת המזון. מה ש לעצם העניין חשוב בסיפור של הפחמן 14 זה שהקצב הפירוק שלו, זאת אומרת זה לא פירוק, זה דעיכה. זאת אומרת, יש כמות X של פחמן 14 בגוף החי או בצמח, עם מותו של אותו אורגניזם, מתחיל תהליך של דעיכה של החומר. ואפשר לחשב את הכמות הראשונית שהייתה באורגניזם.
לגזור אחורה את לפי זמן ההתפרקות.
זמן הדעיכה. כי זמן הדעיכה הוא קבוע, ובכל פרק זמן בעצם נמצאת מחצית מהחומר הראשונית. איזושהי נוסחה מן הסתם פיזיקלית מורכבת. זה לא שאפשר לדעת בדיוק על הדקה והשנייה והשנה אפילו.
נותן לך פלוס מינוס.
מבחינת הכלים שיש לארכיאולוגיה לתארך, בטח בתקופות שאנחנו מדברים עליהן, זאת אומרת, בתקופה המקראית, בתקופת הברונזה, שהארכיאולוגים בעיקר נסמכים על ממצאים של תרבות חומרית, וזה בעיקר כלי חרס. כלי החרס, ההשתנות שלהם היא הרבה יותר הדרגתית וממושכת. והפחמן 14 יכול לתת כבר איזושהי מסגרת של עשרות שנים. והדגימות שנשלחו מאותם גליני זיתים, כולן חזרו עם תוצאות של בין סוף המאה ה-11 וראשית המאה ה-10. אם נרצה מספרים מדויקים, בוא נגיד 1020 עד 980 לפני הספירה.
אוקיי.
פלוס מינוס. שזה...
בדיוק דוד שלמה.
נכון, מפיל אותנו לתוך תקופה יותר דוד אפילו, דוד, כן? דוד. בוא נגיד שאול ודוד.
שאול ודוד.
שאול ודוד. למה פתאום כיפה קיבלה איזשהו ממד אחר? כי היא נכנסה באמת לתוך קלחת מבעבת מזה עשורים של ויכוח מאוד מאוד
דוד חי ויצרי.
לא רק דוד, אלא בכלל לגבי התיאור המקראי של כל מה שקורה במאה העשירית העבודה הזאת, כן? החור השחור. אנחנו... יודעים על התקופה הזאת כמעט אך ורק מהתנך, ממה שמספר לנו התנך, אם זה ספר שמואל, אם זה תחילת ספר מלכים, וברור שהתנך כאן...
אתה אומר חור שחור מבחינת מקורות כתובים.
כן.
מבחינת ממצאים כתובים.
אנחנו בעצם בפרק הזמן שבין סוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-12 ועד אמצע המאה ה-9, כל האזור של ארץ ישראל, כן, של הלבנט, בעצם נמצא באיזשהו חור שחור. חור שחור הזה נובע ממצורם של מקורות, שאפשר לקרוא להם היסטוריים, או דיווחים היסטוריים, חוץ מקראים. זה נובע מכך שבגלל נסיבות גיאופוליטיות של החלשות והיעלמות המעצמות הגדולות ששלטו פה במרחב, באלף השנים זאת הייתה בעיקר מצרים, אין יותר מעורבות בעצם חיצונית של תרבויות שמשאירות בתקופה הזאת עדות כתובה. ובעצם מי שפועל כאן, כוחות, כן, כוחות מקומיים שלא השאירו אחריהם מכל מיני סיבות עדויות. הפעם הבאה שאנחנו פתאום נראה את העדויות, זה יהיה, יש לנו איזושהי הבלחה קטנה של מסע שישק בסוף המאה העשירית, כן, שזה גם מעניין לעשות את ההשוואה, לראות מה מספר לנו התנך על המסע הזה ומה אנחנו שומעים משישק עצמו. וזה רק נותן לנו איזושהי הבנה, גם כשיש לנו עדויות, כן, ומגיעה עדות אחרת, שמעמתים ומעמתים אותן זו עם זו, פתאום רואים כמה התמונה מורכבת. אז על אחת כמה וכמה שיש לנו דיווחים על התקופה הזאת רק מהתנך, שהוא גם כן לא מקור מונוליטי כאן, זה מקור מאוד מאוד מורכב שעבר תהליך מאוד ממושך של עריכה ותוספות, ויש בו, משוקעות בו דעות והשקפות,
אגיד לך יותר מזה, התנ״ך מלכתחילה הוא גם לא ספר היסטוריה. נכון. הוא ספר חינוכי.
נכון, ספר דידקטי.
הוא בא לחנך אותך.
נכון, נכון. נכון. ואז השאלה הגדולה היא, לא בזמן, באמת נתתי איזושהי הרצאה עומת על מה אנחנו באמת יודעים על דוד מהתנ״ך. זאת אומרת, למה בכלל עולה השאלה הזאת? וזה מאוד מעניין שמסתכלים על הסיפור של דוד, כן? אז מצד אחד אפשר לראות שם הטלנובלה. ממש, זאת אומרת, סיפור... שנכנס לרמה של חדרי המיטות והחצר המלך, זאת אומרת, סיפור חצרני, קלאסי, כן? ברמה המאוד מאוד אישית שאתה באמת, אין לנו בעצם יצירות כאלה כמעט, זאת אומרת, המלכים הגדולים מספרים לנו על המפעלות גדולות, אבל לשמוע באמת על החולשות של המלך, על ההתלבטויות שלו, על החטאים שלו, זה באמת משהו מאוד מאוד יוצא דופן בספרות של המזרח הקדום. מצד שני, כן יש, לגבי דוד ושלמה, תיאורים שבהחלט אפשר להקביל אותם לתיאורים, לאותה ספרות מלכותית, תעמולתית, כן. שבעצם בסופו של דבר, כשבוחנים את הקריירה של דוד, כן, איכשהו נוסק בעצם, מצד אחד שאול יורד ודוד עולה, אז גם כן, בתהליך של הבניית הקריירה שלו, גם ירידה לפרטים מאוד מאוד קטנים ומאוד מאוד ריאליים נשמעים, זאת אומרת כל ה...
הלך למערה הזו, נכנס מעבד יהוד, כן? טיפס על ההר,
כן,
הזה,
כן. כן. וגם שבודקים את זה במפה, זה ממש ריבוע מאוד מאוד מצומצם במפה של ארץ ישראל. כן, בתוך התחום של יהודה, אולי עם טיפה יציאה פעם אחת מצפה מואב, פעם אחת לפלשת, שגם פלשת זה גם היכרות מאוד מאוד מעניינת מה שקורה שם. ואחר כך כשהוא תופס את הכס והופך להיות מלך ישראל בעצם, אחרי שהוא גם מעביר את הבירה מחברון לירושלים, אז פתאום אנחנו רואים איזושהי התמודדות עם השכנים, ובסופו של דבר כשרואים מה שהוא עושה למואב, איך הוא שעבד את מואב ואת אדום, ומה הוא עושה לארמים, לרם צובה ולדמשק והבריתות שלו, אתה בעצם מקבל איזושהי תמונה שהגבולות של הממלכה שלו הם מהפרט ועד גבול מצרים. והכמויות שהוא לוקח, זה ממש תיקח כתובת של מלך נאו אשורי, זה אותו דבר. שגם שם שואלים את השאלות, האם הממדים האלה, האם הכמויות של שלל, הם ריאליות או שיש פה באמת איזושהי הפרדה. ואז באמת עולה השאלה, האם אפשר לדבר על מין אימפריה כזאת, כן? על המעצמה הדודית, של דוד ושלמה, כן? הממלכה המאוחדת הזו ששולטת ומשעבדת את כל המרחב. והשאלה הגדולה עולה, איפה האימפריה הזאת בממצא הארכיאולוגי? זאת אומרת, מלבד התנך, איפה אנחנו מוצאים אותה? כן, ירושלים הייתה אמורה להיות המרכז של הדבר הזה. מה אנחנו יודעים על ירושלים? כמעט ולא. אומנם יש ניסיונות בזמן האחרון, אולי הרעיון של ארמון דוד, בעיר דוד, כן? שזה גם כן
נכון.
נתון לביקורת.
זאת אומרת, נכון שנוטים לקשור ואת זה, אבל האמת היא שכן, לאור התנך היינו מצפים שזה יקפוץ לנו מול העיניים, לא להתחיל לחפש מתחת לבלטה.
בדיוק.
זה היה אמור, ארמון דוד היה כבר לפני...
נכון.
ירושלים זה המקום הכי נחפר בעולם.
אז יש כל מיני ניסיונות להסביר. אז קודם כל יש כאלה שאומרים שאי אפשר להתייחס לסיפור התנכי כעדות היסטורית מהימנה, שיש פה בהחלט איזושהי אידיאליזציה של תקופה. זאת אומרת, לקחת את התקופה של דוד ושלמה כאיזשהו תור זהב, ואפשר להבין לאור האידיאולוגיה או האידיאולוגיות שמשתקפות בתנך מאיפה זה בא, כי ששופטים את מלכי ישראל, אבל בעיקר את יהודה, לאורך הדורות, עד אחריתה של ממלכת יהודה, תמיד ההשוואה היא לדוד. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו מודל לחיקוי.
הוא נקודת הייחוס, תמיד.
הוא נקודת הייחוס, בדיוק. עכשיו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבית דוד הזה, כן, השושלת הזאת, החזיקה מעמד כל כך הרבה זמן, שזו תופעה של עצמה, שהיא מאוד מאוד מעניינת. למרות ההפוכות וניסיונות, כן, זאת אומרת, המשמעות הזאת
של... מעל 400 שנה.
נכון, המשמעות הזאת של שושלת אחת ועיר בירה אחת, שכן, משווה את זה לממלכת הצפון, אז של עצמה זו תופעה מעניינת, אבל
איפה ששלות.
מי כמוך יודע.
כן.
ובאמת, אתה אומר, אנחנו מכירים אימפריות במזרח הקדום, אנחנו יודעים מה הם השאירו אחרי.
השאירו משהו.
איפה המרכז האימפריאל, איפה האדמיניסטרציה, איפה החותמות, איפה הכתיבה, איפה המכתבים מהתקופה הזאת, כן, זה שאלות מאוד מאוד כבדות שאלו. ומכאן, והתפתחו כל מיני תיאוריות גם.
אני אגיד משהו, גם אם הכל נכתב על חומר אורגני, שנשרף, התפורר, התקלה, אבל כן, אתה מצפה למצוא את החותמות, את הבולות, את ה... כמו שמצאו בסוף ימי בית ראשון.
כן. מהמאה השמינית, מהמאה השמינית.
אתה פיץ זה מופיע.
אולי מתחיל למצוא בארץ ישראל בכלל במאה התשיעית. וזה באמת טיעון מאוד מאוד חזק שלו. ולכן גם ניסו פה לתת כל מיני הסברים. אז בוא נגיד שהקיצונים ביותר, ועד שנות ה-90 הייתה טענה שדוד המלך אפילו לא היה כדמות היסטורית, זה היה מין, תשבו את זה למלך ארתור, כן? איזו דמות אגדית כזאת שמעולם לא הייתה, איזושהי פיקציה מאוחרת. והמקצינים שביניהם אפילו הלכו עד שהוא היה מודל לחיקוי שלא פחות ולא יותר של המלכים לבית חשמונאי, ששם כל העסק מתחבר. אנשים שהם יותר מתונים, אבל עדיין מדברים על זה שלקראת סוף ממלכת יהודה, שמתחילה להתגבש הספרות ההיסטורית הדוטרונומיסטית, שאחר כך עוברת עריכה, ברור העריכה האחרונה שלה היא אחרי, היא הפוסט חורבן, זאת אומרת עם הטראומה של החורבן בתוך העניין. אבל אז פתאום בשנות ה-90, נמצאה הכתובת מהמאה התשיעית, שבאמת מראה לנו כמה באמת צריך להיזהר גם כן בהרחקת הלכת.
כתובת שלה יוקדש פרק מיוחד, אני כבר מתכנן את זה.
והיא מוצגת גם כן בתערוכה.
כתובת האמיתית או...
הכתובת האמיתית הייתה עד יום ראשון האחרון, אנחנו קיבלנו אותה בהשאלה מוצגת במוזיאון ישראל, קיבלנו אותה לתחילת התערוכה, כרגע יש שם העתק.
תגיד, זה נכון? זה נכון שלמוזיאון ישראל יש זכות בכורה על כל ממצא ארכיאולוגי בארץ? מה שמוצאים, כאילו, הוא יש לו זכות לבחור ראשון.
אני לא יודע, אני יכול להגיד לך, בגדול זה מה שקורה, זאת אומרת, במוזיאון ישראל יש את האוסף הארכיאולוגי
של
ישראל הכי מדהים בכל העולם.
רגע, מה שאני רואה במוזיאונים אחרים בארץ, זה בעצם הבררה של מוזיאון ישראל?
זה מילים שלך, אל תכניס אותי לשם.
אוקיי, בסדר.
בגדול, כן, מי שרוצה באמת לראות את הממצאים של הארכיאולוגיה של ארץ ישראל.
מדהים, יש משהו מדהים.
אבל אנחנו מחליפים, יש גם שיתופי פעולה וזה נחמד, בסך הכל, כולנו משרתים את אותה מטרה. מכל מקום, הכתובת הזאת מתל דן, שאתה תרחיב עליה ביום מן הימים, בעצם היא עדות יוצאת מן הכלל. שאי אפשר גם לפקפק במהימנות שלה, משום שהיא מקורה ובדמשק ממלך ארמי, כנראה חזאל, שבא ומתפאר ומתרברב בארמית, כן? איך הוא הרג 70 מלכים, או מלכים, כפי שהכתובת אומרת, וביניהם את מלך ישראל ומלך
בית דוד.
בית דוד. לא יהודה, או כשהוא מדבר, מתייחס לממלכת יהודה, הוא בעצם קורא לה על שם מייסד השושלת. ואנחנו מדברים פה על הכתובת שהיא מתוארכת למחצית השנייה של המאה התשיעית לפני הספירה, זאת אומרת אנחנו בסך הכל כמה עשורים אחרי כן. דוד ושלמה.
היה ומשהו שנה אחרי דוד.
כן, כן.
היה אותו דוד שלא היה ולא נברא בעצם, 150 שנה אחריו.
כן.
המדינה קרויה על שמו.
כן. אגב...
לא היה ולא נברא במרכאות.
נכון. אגב, היו שטענו בכל זאת שאין מדובר בדוד, אלא מדובר פה בשם של מקום, בית דוד, למרות שאף אחד לא מכיר אותו. אבל התופעה של קריאה לממלכה על שם מייסדת, השושלת שלה היא תופעה שאנחנו מכירים אותה, מלכי אשור עושים את זה כל הזמן כשמגיעים פה למערב, הם קוראים לממלכות הנאו-חיתיות והארמיות בצפון סוריה, ואיך הם קוראים לממלכת ישראל?
מת בית חומרי.
כן, בית חומרי. למרות שהם קוראים לו ככה אחרי שכבר...
הוא מזמן אין. גם השושלת וגם השושלת, כן.
אבל עדיין, ללמדנו כמה שם של מישהו שמייסד משהו חדש, ואפשר לעשות את ההגבלות בין עומרי לדוד בהרבה מובנים, כי גם עומרי רוכש את חלקת שמר ומקים עליה עיר, מבחינת הצהרה, הנה אני מקים משהו חדש, והנה רואים איך שזה מתקבל.
זה גם מלמד אותנו כמה התיאור המקראי על עומרי, ועל מלכת ישראל בכלל, הוא לוקה בחסר. כאילו שהוא קיבל 12 פסוקים, חלק מהם בכלל הרכה דוטרונומיסטית, אבל הוא היה הרבה יותר, כמו שגם רואים במצבת משש, הוא כבש את מואב, והוא עשה הרבה דברים. בחור רציני.
כל פעם, אגב, כל פעם שיש לנו הזדמנות לשמוע על איזשהו אירוע שמדווח בתנך ממקור חיצוני, אנחנו פתאום מבינים עד כמה מה שיש לנו רק מהתנך הוא בעייתי כדי להתבסס עליו כחומר היסטורי. זה לא אומר שתמיד זה יסתור, זה הרבה פעמים יוסיף, אבל הרבה פעמים ייתן לו גם תמונה הרבה יותר רחבה, ולפעמים כן יש את הסתירות האלה, ויש כל מיני ניסיונות להסביר. אז באמת הסיפור הזה של המאה העשירית וממלכת דוד, הוא מאוד מאוד, בגלל הבעייתיות של המקור שיש בידינו, הוא בהחלט
אגב, אני רוצה לומר...
שנוי במחלוקת ובוויכוח.
שבהחלט אסור להתעלם מהתנך, כי אם אתה קורא רק מקורות חיצוניים, אתה רואה שבמצבת משה עומרי כבש את מואב, ובבליסק השחור כתוב יהוא בן עומרי. אלא מלא התנך, לא היית יודע שאחיו הוא הבן של עומרי ולא יהוא. היית חושב שיהוא באמת הוא ה...
נכון.
אז גם וגם.
נכון.
נזהר.
נכון.
זה שזה מקור חיצוני זה לא אומר שזה צודק, אבל גם לא אומר ש... אוקיי.
ייקח גם את הדוגמה הזאת של כתובת בית דוד. היא כנראה מתייחסת לאירוע שאנחנו קוראים עליו בתנך, כן? על הפיכת יהוא. ומעניין שבתנך... הייחוס של הריגת חזיה ויהורם, כן, מלכי יהודה וישראל, מיוחס לעומרי. אלה יהיו, סליחה, ובכתובת בעצם מי שטוען שהוא הרג אותם זה חזאל, כן? ובוא נשאל את השאלה, איך אפשר, איך מסבירים כאן? אז יש אפשרויות להסביר את זה גם כן, לעשות איזושהי גישה הרמוניסטית ככה, לשלב בין המקורות, אבל שלעצמו יש כאן סתירה.
סתירה.
דוגמה מאוד, מאוד יפה.
עכשיו. שאלת, אמרת מקודם שזה מתקשר לעניין של דוד, האם הוא היה באמת מלך גדול או לא מלך גדול, או לכל יותר ראש עיריית ירושלים, שלט ככה איזה שייך מקומי.
שייך מקומי, כן.
בדיוק. וכמובן, מי שבעד דוד, דוד חי וקיים, אומר חבר'ה, זה העיר של דוד, אבל המתנגדים, הרי ברגע שיש את גליני הזיתים, פחבן 14, אין ויכוח על הכרונולוגיה.
נכון.
אז הוויכוח עבר מהכרונולוגיה בעצם
לזהות של התושבים, ומי הקים אותה, מי נתן את ההוראה כמו שאומרים אצלנו.
עכשיו, במחקר בגדול יש שלוש גישות, העיר ישראלית, יהודאית לצורך העניין, עיר פלישתית ועיר כנענית, שזה גם עיר כנענית גם מתקשר לכתובת המפורסמת. עכשיו, אני באופן
אישי... שתי כתובות.
כן, אבל יש את הכתובת הראשונה שפורסמה ותביעת והחריטה על הכד.
נכון.
אני אגב, באופן, הוויכוח אם זה ישראלי או כנעני זה ויכוח לטעמי קצת מיותר, כי אני לא באמת חושב שישר להבדיל ביניהם בתקופה הזאת.
יפה.
כלומר, אתה יודע, אז בעצם בגדול זה ישראלי או פלישתי.
נכון, ואגב אנחנו מתמודדים, זו באמת השאלה. השאלה הגדולה היא, כי באמת כמו שאמרת, אין מחלוקת לגבי התיארוך, והשאלה המרתקת זה האם התרבות החומרית שמשתקפת שם יכולה לסייע לנו לזהות את התושבים ולהבין. עכשיו, אני...
היא יכולה? תלוי את מי אתה שואל.
תלוי את מי אתה שואל.
אני שואל את גרפינקל החופה.
היא יכולה, היא יכולה, אבל מי אמר, אתה תקבל, אתה תשאל אנשים שונים ותקבל תשובות שונות. זאת אומרת, כולם מתבססים לכאורה על אותם הנתונים, אבל נותנים להם פרשנות אחרת. אגב, בחלק מהדברים, למשל לגבי הקרמיקה, לפי מה שהבנתי, כי שמעתי את שני הצדדים, לפעמים גם על הנתונים יש ויכוח. זאת אומרת, החופרים רואים למשל את הקרמיקה האופיינית לחירבת יפה כקרמיקה שאפשר לקשור אותה לקרמיקה שאנחנו מכירים מאתרי ההר. כלומר, תקופת הברזל א', זאת אומרת אלה שהתגלו באתרי התנחלות.
הר יהודה, הכוונה.
יש לנו פחות, אבל בעיקר דווקא יותר...
השומרון?
יש לנו יותר ממצא באתרים, אתרי התנחלות באזור של השומרון, אפרים ומנשה, אבל...
שם זה לא בהתנחלות.
אבל כן, הקרמיקה של הברזל א'. ואילו החופרים בתל אביב טוענים שיש פה תרבות שפלתית. זאת אומרת שהיא המשך של המסורת הכנענית בשפלה, שאפשר לראות כמוה גם בבית שמש. ובעצם יש לנו כאן איזושהי מובלעת, ממשיכה. עכשיו אתה אמרת, אני מאוד מתחבר למה שאמרת לגבי העניין של הזיהוי, האתר הזה, התקופה הזאת, זה הכל עניין של גבול ומעבר. אנחנו נמצאים פה באתר שנמצא בשפלת יהודה, או גבעות יהודה, כפי שסער גנור יותר אוהב לכנות אותם.
מה שנכון.
זה באמת אזור גבעי.
מה שנכון.
נכון, שמעתי אותו השבוע, משתתפים יש במינוח, וזה באמת נכון, אבל מדובר כאן באיזשהו אזור ביניים, אזור תפר, שהוא גיאוגרפי, הוא מפריד בין שני אזורים מאוד מובהקים. מצד אחד, מישור החוף הדרומי.
פלשת.
פלשת, ארץ פלישתים, כן, עם חמש ערי הפלישתים. ומהצד השני, ממזרח, יש לנו את אזור ההר המרכזי, כן? הרי יהודה, הרי חברון, ושפלת יהודה היא בעצם אזור הביניים. אז אנחנו נמצאים פה באזור גבול גיאוגרפי, וזה גם אזור שהופך להיות אזור גבול תרבותי ואתני, משום שבאמת הישות הפלישתית מתפתחת והופכת להיות גם לישות פוליטית במישור החוף. באזור ההר אנחנו יודעים ששבטי ישראל מתנחלים, ולימים תוקמנה שם ממלכות יהודה וישראל, לאזור שלנו באמת יהודה יותר רלוונטית. ואנחנו נמצאים פה באמת, מה זה תקופת הברזל א' הזאת, כן? ראשית תקופת הברזל, זה מין תקופת ביניים כזאת שבעצם מפרידה בין תקופת הברונזה, שבה הייתה תרבות עירונית מפותחת, מה שאנחנו קוראים תרבות כנענית מפותחת, כן, פה בארץ ישראל, והיא התמוטטה, זה מתחבר למה שאמרנו קודם לגבי ההיעלמות של אותן ישויות גדולות, כי זה איזשהו משבר גלובלי בדיוק שמתרחש, שמביא. זאת אומרת, הביטוי למשבר הזה בארכיאולוגיה ובאוכלוסייה המקומית, זה שהתרבות הכנענית העירונית התמוטטת, היא נעלמת. ואנחנו בעצם מוצאים את האוכלוסייה שהיא אוכלוסייה כפרית, בטח בחבלי ההר, כן? וככל שנכנסים לתקופת הברזל ועוברים לתקופת, מה שנכון לתקופת הברזל ב', מה העשירית, אבל בעיקר מה התשיעית, אנחנו רואים בין היתר שיש שיקום של התרבות העירונית. כן? אבל התמונה, המציאות המדינית, המציאות האתנית שפוגשים במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל, רואים פתאום עולם חדש. כן? אנחנו פתאום מגיעים בסופו של דבר למציאות של אותן ממלכות לאומיות, כן? שאנחנו קוראים עליהן בתנ"ך. חוץ מיהודה וישראל, יש לנו את הפלישתים, כן? שיושבים בערי המדינה שלהם, יש לנו את ממלכות עבר הירדן המזרחי, אדום, מואב, נכון? הארמים, הפניקים, שהם בעצם ממשיכים את הכנענים, אבל זאת אומרת, יש פה תמונה חדשה. הוויכוח הגדול במחקר הוא באמת מתי זה מתחיל? כי לפי התנ"ך אנחנו פוגשים את הממלכות האלה כבר בימיהם של דוד ושלמה.
נכון.
נכון.
בנדודים במדבר פוגשו אדומים והם מואבים והלכו.
נכון, נכון. והשאלה אם יש לזה ביסוס בארכיאולוגיה, כי הטענה היא שבדיוק, כשאנחנו מדברים על אותו מלך הרמי שאומרת, זה מהמאה התשיעית. במאה התשיעית כבר אפשר לדבר על, אתה הזכרת גם את מישק, מצבת מישק, אז ומואב יושב מלך וכותב, אז השאלה מה קורה במאה העשירית? והמאה העשירית היא מין עדיין בתחום המעבר. אז יש כאלה שרואים את המאה העשירית כבר, את הדברים שנראה אותם מגובשים כבר במאה התשיעית, בעצם מתחילים במאה העשירית, וזה די הולך עם התנ"ך. ואחרים יגידו לא, שבמאה העשירית אנחנו עדיין נמצאים במציאות הזאת של עדיין חברות כפריות, שבטיות. ואז פתאום באה הקיאפה הזאת. כי לא משנה איך נבין אותה, ואיך נזהה את תושביה, העובדה שבשלב כל כך מוקדם, בסביב לפני 3,000 שנה,
יש עיר
מתוכננת. ובעיר הזאת רואים שיש תכנון מובהק, ויש את השערים האלה, את חומת הסוגרי.
זה אומר מדינה.
עיר כזאת, יש איזשהו מרכז פוליטי מורכב שנותן את ההוראה. אז האם זה מרכז מקומי, כנעני, שהמשיך להיות פה? אגב, מי שטוען שזה כנעני יכול להסתמך למשל על הדיווח הקצרצר שיש ספר מלכים א' לגבי שלמה, שבמסגרת הבריתות הפוליטיות שלו, הוא מקבל את הנדוניה לנישואיו עם בת פרעה הזה, שהוא מקבל את, שבעצם מלך מצרים כובש את גזר הכנעני, ומעניק אותה לשלמה. אז כאילו כן יש לנו איזושהי עדות, ואנחנו יודעים שעם כל הסיפורים של הכיבוש, היו מובלעות כנעניות שנשארו. יבוס הייתה כנענית, גבעונים היו... זאת אומרת, אז אפשר גם להסתמך על התנך ולדבר על מציאות כזאת, אבל זה שלם. אז פה הוויכוח הגדול הוא באמת, מכיוון שהיא יושבת על הגבול, בדיוק על אותה זירת מאבק בין שתי הישויות
האלה, רגל פה רגל שם.
למי הייתה שייכת. אגב, בבית שמש רואים כנראה תופעה דומה. בית שמש הכנענית הזאת ממשיכה להתקיים, ככה טוענים חופרי בית שמש.
אגב, שבית שמש היא כמה קילומטרים צפונה.
צפונה, נכון? זאת אומרת, כיפה נמצאת בעצם בבייסין. כן, אגן הניקוז של עמק האלה, והאגן הניקוז הבא זה בית שמש וסורק. אז מה שטוענים חופרי בית שמש, אם אני מבין אותם נכון, זה שגם בית שמש הייתה כנענית בעצם, והייתה בדיוק באותה מציאות גיאופוליטית בין שני הגורמים האלה, פלישתים ויהודאים, ובסופו של דבר אנשי בית שמש לקחו צד, ורואים שבית שמש הופכת להיות יהודאית. בקיאפה, מועד קיום שלה היה מאוד קצר, שזה גם שאלה טובה. כן? זאת אומרת, גם אם מניחים ומקבלים את הנחת החופרים שדוד הוא זה שהקים אותה, במסגרת התפשטות ממלכתו, אחרי שהוא מסלק את הפלישתים, הוא עושה את זה עלו אחרי שהוא עובר לירושלים, פלישתים עולים עליו, בעמק רפאים, שני קרבות, ובבעל פרצים הוא בסופו של דבר מצליח לסלק אותם, בעזרת כמובן הוא לא עושה את זה לבד, הטקסט טורח להדגיש לנו, שמאוד מזכיר אגב את הסיפור של יהושע, כן? נכון. בקרב שלו נגד הקואליציה הדרומית. ואז, באמת, אם מקבלים את התיאור המקראי הזה, אפשר, דוד הוא באמת הקנדידט המתבקש, אם אנחנו אומרים שזאת עיר יהודית, ואז הוא מקים את קיאפה כאיזשהו מין מצודונת כזאת שחולשת על אחת הדרכים שעולות מפלשת ליהודה, דרך עמק האלה.
אני אגיד לך יותר מזה, העובדה שיש פה אתר מתוכנן, שהוא חד תקופתי, כמה פעם, 50-60 שנה.
פחות אפילו.
אפילו יותר,
בסדר, אולי 50 שנה. אולי מקסימום שני דורות. 40 שנה נניח.
נהיה איתם לארג'ים. נהיה לארג'ים 50, נגיד. ואחרי זה הוא לא נושב מחדש. זה כן מחזק את התפיסה שמדינה הקימה את זה, כי בדרך כלל יישובים קמו על סמך שיקולים אקולוגיים. מים, הגנה, שדות. ופה בעצם בא מישהו ואמר, אני רוצה שתקימו פה יישוב, כי יש לי שיקולים אחרים, צבאיים, ביטחוניים, כמו למשל שעל ראש החרמון, מצפה שלגים, יש יישוב. אין לו שום זכות קיום כלכלית. הוא תלוי לחלוטין בספקה מבחוץ. אבל גוף שנקרא מדינת ישראל החליט ששם הוא מקים יישוב של חיילים אומנם, אבל...
נכון.
וכייפה זה רק, זה שזה חרב ואחרים לא באו, לא המשיכו את המקום כי זה לא התאים להם, זה רומז שוואלה, מישהו אמר פה תקום מקום, והמישהו הזה זה מדינה.
עכשיו, אני לא לגמרי מסכים איתך כאן.
אוקיי, קדימה, בוא.
זה נכון שלגבי כייפה זה נכון, היא נרסה ולא נשבה, זאת אומרת, קודם כל, ההנחה היא שהניסיון היהודאי הזה להקים מאחז, כן?
לא צלח.
לא צלח. ומי הקנדידטים הטבעיים שיסלקו אותו?
הפלישתים.
הפלישתים. מי זה הפלישתים שם? הישות הפוליטית החזקה ביותר במרחב הזה, בתקופה לכל הדעות, עד ימי חזאל, זאת גת. טלספי, שכבר נחקרת למעלה מ-20 שנה, והולכת ומתבררת כעיר אדירת ומדהים, 500 דונם, אולי אפילו יותר, עם עיר עילית ועיר תחתית.
עיר מטורפת. ממש משהו מטורף.
ואין ספק שהיא חולשת כאן על כל המרחב, ואפשר להניח שהפלישתים לא אהבו את הרעיון שהיהודאים התיישבו להם שם. אגב, שמעתי את פרופסור אבי פאוסט, שמקבל אגב את הזיהוי של קיאפה כיהודאית, מצאה מאוד מעניינת. למה היא מוקמה דווקא שם? הלו, יש את הזקה, יש את סוחו. הוא אומר, זה נכון שהיא חולשת, מצד שני לא כזאת בולטת. והיהודאים לא רצו לשים ככה אל מול גת איזשהו משהו ולתקוע להם ככה אצבע בעין, כמו שאומרים, ולשים ככה דגל, ולכן זה מין מקום כזה.
נכון. כי מהזקה, אגב, יש קשר עין לגת. אם אתה מקים יישוב בהזקה...
רואים אותך. אגב, לפי חפירות הזקה, יש נוכחות פלישתית בהזקה. זאת אומרת, יש איזשהו טקט פלישתי שעבר איזשהו חורבן. אז האזור עצמו תמיד היה מבוקש בגלל כל היתרונות שלו, וגם בגלל שהוא באמת שולט על איזשהו צומת דרכים מאוד מאוד חשובה, גם דרך אורך שחוצה את החשוב, סליחה, נכון? דרך אורך, מה שנקרא כביש 38 של היום, ובאמת הדרך הזאת החשובה שמוליכה מאזור החוף אל לב ההר המרכזי. אגב, זה חוזר לסיפור של שעריים, כי אנשים שטיפה חושבים ושואלים את השאלה הזאת באמת לגבי, ביקורתית לגבי הזיהוי עם שעריים, הרי שאם שעריים נזכרת בסיפור של דוד וגוליאת, זאת אומרת, לפי הסיפור היא הייתה קיימת בזמן שדוד היה עדיין אלם צעיר ונער, עוד לפני שהוא היה מלך. כן? אז מה זה הדרך שעריים? לא הייתה אמורה להיות שעריים, כי שעריים מוכנה רק אחרי ש... אחרי הקרב. אז כמובן שאפשר לתרץ את זה, להגיד, היה שם יישוב, בזיכרון ההיסטורי היה, שהסיפור הזה נכתב ונער, מישהו זכר את זה שם, אבל זה גם מעורר שאלה, כי אם היישוב היה כל כך קצר מועד, כן? אז איך זכרו אותו כל כך? איך הוא נשאר ככה?
יש עוד בעיה, כי הסיפור, שמואל א' יוזן, הוא סיפור כל כך בעייתי, וכפילויות, וסתירות, וחספוסים, ומסורות, ותרגום ה-70 הוא קצר כמעט באיזה 40%, זה, אני מתייחס לזה זה, אז כמו, למשל, באותו סיפור, מסופר גם שדוד לקח את הראש לירושלים.
נכון.
וירושלים לא הייתה...
התפלק לו מה שנקרא.
התפלק, אז זיכרון ההיסטורי יכול להיות...
זה מאוד מעניין הסיפור הזה. אני תמיד, הסיפור הזה של האימות של הסיפור הכל כך מוכר שלנו, מי הרג את גוליאת, כן? שמואל א' י' ז' לעומת שמואל ב', אותו ספר אגב. חלוקה היא חלוקה.
נכון.
יותר מאוחרת. אתה קורא כמה פרקים קדימה, ויש לך גיבור אחר מבית לחנן, כן? לחנן בן יערי אורגים, והוא הרג את אותו גוליאת הגיתי, אז אתה יכול להגיד, היו שני גוליאתים מגעת,
אפשר לצאת גם את זה, נכון? גוליאת זה שם כללי לגיבור פלשתי, כל מיני הצעות יש.
כן. ושגם אלחנן היה שמו הראשון של דוד. למרות שיש מקום שנאמר שאלחנן הוא בן דודו של דוד, ברשימה...
ברשימת יחס.
כן, מן של דוד דברי...
הדברי איפשהו, כן.
אבל כן, סיפור באמת מורכב, ואין ספק גם שאפשר גם למי שרוצה ככה לחפש את הקונספירציות פה, שסופריו המיומנים של דוד, או בדורות מאוחרים יותר, במסגרת ההדרה של דמותו, בעצם אני תמיד אומר בתערוכה לאנשים, הבעיה של העורך היה שהוא עשה כאן copy-paste, והוא לא עשה cut-and-paste. כן? כן. הוא השאיר את המסורת המקורית אולי, וזה גם שאלה מה, היו כל כך... כנראה שהמסורות האלה היו מספיק חזקות ומקובעות שאי אפשר היה פשוט למחוק אותן
ולה... אתה אמרת מקודם שזה נכנס לקלחת של דוד ו... אז אוקיי, אז נניח שזה עיר יהודאית שקם בימי דוד, אז מה זה משנה? זה מחזק את התנך? מחליש את
התנך? אז זהו, זה חוזר לעצם העניין שמצד אחד יש לנו את התיאור התנכי המאוד מאוד מפורט, שנותן לנו באמת תמונה של ממלכה מאוד מאוד מורכבת ומאורגנת ושולטת, מיני אימפריה מצד אחד, לעומת השתיקה של הארכיאולוגיה בעניין. אז בוא נגיד שכתובת אל דן כבר נתנה את דוד כדמות היסטורית.
דוד דמות היסטורית, אין ספק.
אבל השאלה פה, אז האם זה דמות היסטורית של שייך מקומי ששולט על טריטוריה מאוד מאוד מוגבלת באזור ההר, אם זה חברון ואפילו ירושלים? או שיש פה משהו, ואז איפה העדויות? וכאן קייפה, זה החשיבות שלה, כי אם בהנחה שאומרים שקייפה היא יהודאית ואכן הוקמה על ידי דוד,
אז יש מדינה.
אז יש לנו, כן, אז יש לנו עדות של מדינה. אגב, זה לא אומר, אגב, שמוכיח שכל מה שכתוב בתנך עכשיו...
נכון, לא, אבל זה אומר שיש מדינה.
שיש מדינה שהיא מעבר לתחום המאוד מאוד קטן של איזושהי אמירות קטנה באזור ההר, שהיא גם התפשטה מערבה, ואגב, זה מה שיוסי טוען. יוסי טוען פה שני דברים מאוד מעניינים. הוא אומר, יש לי פה עדות.
יוסי זה יוסי גרפינקל, חופר האתר.
נכון, נכון. פרופסור יוסי גרפינקל וגם סער גנור כמובן. הם טוענים שיש לנו פה בעצם עדות לקיומה של ממלכה מאורגנת, כמו שאמרנו. ויותר מזה, שאם קייפה היא עיר שדה, עיר פריפריאלית על הגבול, אנחנו יכולים רק לדמיין לעצמנו איך נראתה ירושלים באותה תקופה, בהנחה שמירושלים יצאה הוראה, נתנו את ההוראה. כן? וירושלים היא מאוד מאוד בעייתית, כי אין לנו את המאה העשירית בירושלים. גם הטענה של דוקטור אילת מזר, שהיא מצאה את יסודותיו של ארמון דוד במעל שטח ג'י, בעיר דוד, בצפון עיר דוד, נתונה לביקורת, כי בעצם היא לא מצאה את הקרמיקה הזאת מהמאה העשירית בקונטקסט של רצפה שניגשת לקיר, אלא בתוך חומר מילוי שיכל להגיע ממקום אחר. זאת הביקורת. וקייפה מהבחינה הזאת היא איזושהי עדות נסיבתית. אגב, יש לנו לקח מאוד מאוד מעניין לגבי השימוש בארכיאולוגיה כן או לא, מפרשייה אחרת, קצת יותר קדומה לדוד כ-400 שנה, או 300 ומשהו שנה, ירושלים של המאה ה-14 לפני הספירה.
אל אמרנה.
תקופת אל אמרנה. פרטל אמרנו, אנחנו יודעים שבירושלים, כן, באורוסלים, הוא יושב מלך שאנחנו גם יודעים את שמו, עבדי חפה. והוא כותב לפרעה המצרי, ומספר לו כל מיני עניינים, וגם את, את הירושלים של התקופה הזאת, של סוף הברונזה המאוחרת, לא מוצאים.
לא מוצאים.
אבל יש לנו עדות היסטורית, עדות היסטורית בלתי תלויה חיצונית. אז הנה, יש לנו פה לקח באמת, ואגב, לפני מספר שנים, שוב, אותה אילת מזר שגם חופרת באופל, גילתה שני שברי לוחות בכתב יד עדות, שכתובות בכתב, אומנם מאוד מאוד קטנים, פרגמנטריים, אבל אפשר לראות מסימני הכתב, ומטיפה ניסיון להבין את המילים, מהפיינות של, של המילים, של הסימנים, שאנחנו מדברים על אותה, אותו פרק זמן. אז הנה, יש כבר עדות שכן יש לנו, כותבים בכתב יד עדות בירושלים באותו פרק זמן, וזה שלא מצאנו, עדיין לא אומר שלא יהיה, צריך לזכור שירושלים היא פשוט...
לא מצאנו בגלל הורדוס?
שהורדוס...
סליחה, הורדוס כשם גנרי למי שבא ועבוד מחרות הרס ו...
במיוחד מהתקופה הרומית ששם באמת הבנייה היא הרבה יותר אינטנסיבית ו...
אז חדרו לעומק והרסו הכל.
ויכול להיות שבאמת, יש טענה כזאת אגב, אני שמעתי, אני חושב שפרופסור ישראל פינקשטיין באחד הכינוסים שלפני כמה שנים, שאומר שצריך לחפש את אותה ירושלים מתחת. לרחבה ההירודיאנית, שזה מסביר מדוע אנחנו לא מוצאים. שאולי, אולי, באמת שכל האזור של האופל והעלייה לכיוון. אולי שם היה המרכז, סביר להניח ששם היה המרכז השלטוני, אבל גם הוא, אנחנו יודעים, עבר הרבה מאוד הרס וחציבה, עד להגעה של חציבה בסלע האם, כי רואים את זה יפה באזור הגן הארכיאולוגי, ולכן השרידים האלה בסופו של דבר לא נמצאו, אבל עדיין יש ציפייה כן למצוא את ה... את הקרמיקה, שהיא קרמיקה תתגלגל כן. ותגיע ונמצא אותה ו... והיא חסרה בירושלים וזה זה מעצים את המתח הזה בין, שוב, בין חומר מקראי, חומר היסטורי, היעדר חומר היסטורי מצד אחד ו... והאלם של, ה... של הממצא הארכיאולוגי.
אוקיי, בשאלה לפני האחרונה, האחרונה, דיברנו על קייפה, דיברנו על הרקע, על הזה, מה יש בתערוכה?
אז התערוכה, קודם כל היא מביאה בפעם הראשונה, את הממצאים, שחלקם זכו להרבה מאוד תהודה ופרסום ובצדק, שהאתר הזה נחשף והתגלה. ולמעט האוסטרקון, זאת אומרת, הכתובת שכתובה על שבר של, של קנקן, בדיו, שהוצא כבר במוזיאון ישראל, כל, כל שאר הממצאים בעצם נחשפים פה בפעם הראשונה לקהל הרחב.
אגב, אני רוצה לומר, דעתי האישית, שחלק גדול מזה שאין ממצאים כתובים, כי זה נכתב על פפירוס.
נכון. ואגב, גם העניין הזה שנמצאו שתי כתובות בחורבת קייפה, בזמן כל כך מוקדם שלעצמה היא גם מאוד מאוד מעניינת, כי מלמדת שיושבים שם בתקופה הזאת אנשים שיודעים קרוא וכתוב, וזה גם קשור לרעיון של מנהל וממלכה. והאוסטרקון הוא כתובת מורכבת, היא לא סתם כתובת של איזשהו שרבוט של איזה...
א' ב'.
כן, יש פה משהו יותר, גם אם רובו לא פה, אנחנו לא הצליחו לפענח אותו. אבל, וזה גם נכנס לתוך הוויכוח הזה, כי אחת הטענות הייתה שאמרנו קודם גם שאין עדויות למנהל, אז הנה, יש לנו עדויות למנהל, חברה מורכבת, אבל טענה נוספת של האסכולה המאוד מינימליסטית, שבתקופה הזאת לא כתבו, זאת אומרת, ברור שהמסורות האלה גם אם מתבססות על מסורות קדומות, שעברו מדור לדור. מדור לדור בעל פה, הרי שבתקופה הזאת אף אחד לא כתב אותם, והנה יש לנו עדות שבשלב כל כך מוקדם כן כותבים וכותבים טקסטים מורכבים. הזכרת את גרשום גליל, הוא ניסה לככה להשלים את הכתובת
לכיוון יותר דרמטי.
לכיוונים יותר דרמטיים, וממש מצא שם טקסט, טקסט מקראי, ממש ציטט מספר, ספר דברים אפילו. גם פה, גם פה צריך להיות קצת, אולי יותר זהירים, כי הרוב מבוסס על השלמות. אבל ברור שיש פה כתיבה. וזה גם, גם, גם אם תגיד שזאת עיר כנענית, העובדה שכותבים בה,
זה אומר משהו.
זה אומר משהו. זה אומר משהו. גם הסיפור של הכתב שם, שזה כתב בעצם כנעני, שאנחנו מכירים אותו בשלבים יותר מוקדמים, והוא עדיין ממשיך להיות בשימוש, זה גם, זה גם מעניין. האם הכתובת היא כתובת עברית, שזה גם בוויכוח. אבל שוב, כמו שאמרת קודם, אנחנו נמצאים על קו התפר הזה בין כנענים לישראלים, יהודאים, וזה הכל מתחבר לאותה...
ואיזה ממצאים יש בתערוכה? חוץ מה...
אז קודם כל ממצאי יום-יום. כלים יומיומיים, כלי בישול, כלי אחסון, אנחנו מראים שם את הכתובות, מטלורגיה, זאת אומרת כלים מברונזה וברזל, הרבה מאוד כלים באיכות נהדרת שמוצגים בתערוכה, ואחד הדברים שניסינו לעשות זה בעצם לתת לה מבקר, גם מי שכבר היה בקיאפה, את התחושה שהוא נכנס לעיר. זאת אומרת, שחזרנו אלמנטים שונים מתוך העיר, פשוט הרמנו את הקירות, כי כשאתה מגיע לאתר, אתה רואה קירות, אתה צריך להפעיל המון דמיון כדי לנסות להבין איך נראה השאר.
צריך להיות ארכיאולוג או ארכיטקט כדי להפעיל את הדמיון, מי שלא ולא,
זה קשה. אז כאן נכנס מקום של מוזיאון ותערוכה, בדיוק בשביל זה. גם למשל, אחד השערים שחזרנו אותו, אנחנו ממש נכנס לתוך השערים.
הדרומי או מערבי?
את הדרומי דווקא. ואנחנו גם, יש שחזור תלת-ממדי וירטואלי של אזור השער ורחבת השער מבפנים. הנושא של הפולחן שהוא מרתק.
נכון.
כלי פולחן, מצבות. מצבות שהתגלו בשטחים הציבוריים בשער, אבל זוהו שלושה חדרים פולחניים בתוך בתים. שאגב, גם מתחבר לסיפור מקראי ידוע מימי השופטים.
המיכה.
פסע המיכה, כן. בדיוק. התנחלות שבט דן. בסוף ספר שופטים, ואנחנו רואים את התופעה הזאת של כלי פולחן. אני יודע שהארכיאולוגים כל פעם שמגלים איזשהו חפץ שלא מתחבר לשום דבר, ואי אפשר להבין, אז הוא פולחני תמיד.
כן.
אבל כאן באמת זה נמצא, זה לא סתם חפצים, החפצים נמצאו בתוך קונטקסט שלם, בין אם זה מצבות, ואם יש כלי נסך, ויש אגנים מאבן שאולי שימשו גם כן לטקסי ניסוך או טהרה יכול להיות. אין לנו מקוואות עדיין בשלבים האלה, אבל ידוע שכן. כן התקדשו בתקופה הזאת, בטקסי תארות. אז זה מאוד מעניין, וגולת הכותרת בכל העניין זה הסיפור של הדגמי המקדשים, כן? זה בעצם שלושה דגמים, קופסאות, שלושה מהם חפצים שעשויים מחרס, שמדמים בעצם מבנים כנראה מקדשים, עם חזית מאוד מרשימה, אחד מהם אפילו השתמר עם דלת, אבל המיוחד בהם זה דגם מקדש שעשוי מאבן. אבן גיר, שהוא היחיד מסוגו, לא התגלו כאלה מעולם, כל הדגמי המקדשים שמכירים אותם גם הרבה שנים קודם, מסוים כולם מחרס, וכאן יש באמת השקעה מאוד מאוד מיוחדת, והאלמנטים שמופיעים בחזית של דגם המקדש הזה מאבן, אם זה מסגרת שמתכנסת, ומה שמכירים בעולם הקלאסי, הטריגליפים, שאלה בעצם אותם חיקויים באבן של קורות הגג, שקירו את המבנה, זה גם מאוד מפתיע פתאום למצוא את זה בקיאפה, מקדים את ההופעה הכי קדומה שלו בעולם הקלאסי במאות שנים, ולמצוא את זה לא במערב, אלא דווקא כאן זה באמת, וכאן יש הצעה של החופרים מאוד מעניינת, יוסי גם כתב, יוסי גרפנקל כתב עם מדלן מוצוגלו ספר,
כן.
שפרסם גם בעברית וגם באנגלית, לנסות לזהות את האלמנטים האלה של המסגרות המתכנסות והטריגליפים, באלמנטים הארכיטקטוניים של מקדש שלמה בירושלים, בטקסט שמופיע בתחילת ספר מלכים, והוא טקסט מאוד מאוד קשה, ועם מינוחים טכניים כמו חלונות שקופים אטומים, צלעות.
אתה אומר את זה בעדינות שהוא קשה. הוא קשה מאוד.
הוא קשה מאוד, המון מושגים יחידאיים.
שאתה לא מבין.
עכשיו גם כך, אז יכול להיות שאפשר לבקר את ה... להגיד שפה יש קפיצה מעל הפופי, כמו שאומרים, למרות שהניסיון הוא מעניין ומאתגר ומעורר מחשבה, אבל עצם העובדה, וגם אם תבוא ותגיד שזאת עיר כנענית, שבשלב הכל כך מוקדם הזה, כן, שאנחנו כבר נמצאים בתקופה שאחרי המשבר הגדול של נפילת התרבות העירונית בארץ ישראל, פתאום אנחנו רואים שאנשים בשלב הזה, יש להם תודעה, וזה מה שיוסי אומר, תודעה של מה זה בנייה מונומנטלית, מה זה בנייה ממלכתית, מה זה בנייה, כן, של מקדשים אולי, ארמונות.
זה אומר מדינה מסודרת.
כן. כן. ומהבחינה הזאת, בכל דבר שם בחורבת יפה, זה מעלה את השאלות ואת הוויכוח ואת הדיון, וזה מה שהופך את האתר הזה לכל כך מעניין ומרתק, ואנחנו מקווים שגם התערוכה ככה מנסה להעביר את העניין הזה, את הדילמות ואת ההצעות. אגב, בסוף התערוכה יש גם עוד הדמיה, עוד שחזור מאוד יפה, של לנסות לראות את העיר ממבט על, שוב, איך היא נראתה, על שעריה, על ביצוריה.
אבל הבנתי שלא כל השטח היה בנוי. לא הספיקו למלא אותו.
לא ברור מה קורה במרכז. במרכז התגלו שרידים של מבנה מאוד מאוד כנראה גדול.
הרמון של דוד, כמו שקראו לו פעם.
עד היום יש כאלה, אבל...
רגע, הבהרה, זה לא הרמון של דוד. סתם, זה לצורך יחסי ציבור קראו לו, ואז זה קפץ לה בכותרות לעיתונים.
קודם כל הוא ממוקם על ראש הגבעה. וכל שאר מבנה המגורים הם בעצם בנויים בהיקף של העיר, צמודים לחומה, שזה אגב, לטענת החופרים גם כן איזשהו מאפיין שמאפיין את התכנון העירוני בערי יהודה מאוחר יותר, וזה עוד טיעון מרכזי שלהם לקשור את האתר דווקא עם יהודה ולא עם משהו אחר, אבל במרכז באמת יש גם שטחים שלא נחפרו, אבל יש המון המון שטחים שיש בהם פשוט הצלע האם, זאת אומרת שברור שאין שם, אין מה לחפור שם, ואז השאלה האם בתקופות מאוחרות יותר שהאתר הזה היה מאוכלס על ידי חוות או יישובים קטנים, כמו בתקופה הפרסית, סוף התקופה הפרסית ההלניסטית ובתקופה הביזנטית, שדדו את האבנים שהיו במרכז לבנייה מאוחרת יותר, או כפי שאנחנו מראים, בה, או הפרשנות שיש בשחזור, שבמרכז היו באמת שטחים פתוחים עם גדרות, ואולי שם גם החזיקו את בעלי החיים, את הצון. אגב, בעלי החיים, נקודה מאוד חשובה בנושא של הזיהוי, אלפי עצמות בעלי חיים נאספו בחפירה. 12,000 עצמות.
Okay.
ולא נמצא ביניהם אפילו עצם אחת של חזיר. שזה okay. הולך טיעון מאוד מאוד חזק
נגד הפלישתים.
נגד הזיהוי של המקום okay. הפלישתים. ועוד טיעון בהקשר הזה, זה הנושא של הממצא הקרמי. רוב הקרמיקה באתר היא קרמיקה מקומית, שנעשתה במקום עם כלים מאוד מאוד פשוטים, מעט מאוד יוצאים מן הכלל כאלה שבאים מבחוץ, כולל קרמיקה פלישתית. קרמיקה פלישתית של מה שמכונה כלי אשדות, שהיא מאוד אופיינית, היא מאותרת, עם חיפוי אדום, אז מוצאים אותה בקיאפה. אבל באחוזים מאוד קטנים.
אפשר להסביר את זה במסחר או יחסי שכנות.
וגם צריך להכניס את זה לתובנה. הפלישתים נתפסים בעינינו כאויב הגדול.
זהו שלא.
אז זהו, אז התנ"ך מבליט את זה. גם היום העיתונות מבליטה את הנכון, את המלחמות, את הפשע, את ה... אבל ברוב הזמן לא נלחמו, ברוב הזמן היו ביחסי שכנות ומסחר.
זה נכון, כי אם התנ"ך אתה קוראת ספר שמואל, אתה בטוח, אבל רוב הזמן גם תקרא בתנ"ך. יחסים יחסים.
כן. אפילו דוד אגב.
נכון.
דוד מוצא את בעל הברית שלו אצל אחיש מלחמת. ואחר כך, הגוף הנאמן לו ביותר,
זה הקריטי והפלטי.
זאת אומרת, זה מעניין שאחיש לוקח אותו כשומר ראש, והוא מאמץ את הפטנט הזה, והוא לוקח את הפלישתים והופך אותם לשומרי ראשו, וזה מוכיח את עצמו.
יותר מזה, גם במרד אבשלום, יש את הגדוד של איתי הגיתי, שהוא והקריטי והפלישתים בעצם הציעו לדוד במרד אבשלום. אלמלא הם, היינו שרים אבשלום מלך ישראל חי וקיים.
אז הוא מחזיק לו את השכירים הזרים האלה, משלם להם כסף, משלם להם כסף טוב. גם את הפטנט הזה הוא לא המציא, וחיכו אותו אחר כך. כן, זה הפרטוריאנים של דוד, כן? זה שכירי חרב זרים שתלויים בו באופן בלעדי, ולכן הם הנאמנים ביותר, וזה מוכיח את עצמו באמת.
אוקיי, יהודה, עד מתי התערוכה?
התערוכה בעצם תוצג עד הקיץ הבא.
אוקיי.
זאת אומרת, יש זמן, אבל אל תחכו לרגע האחרון, כמו כן. שתמיד עושים. לכו, וזה מאוד, מאוד כדאי לנצל את זה שהיא קיימת כרגע, כי ללכת לאתר למשל, ולבוא אחר כך לראות את התערוכה, או להפך, הם משלים מאוד מאוד יפה את
ה... נכון. מי שהיה בטיול המאזינים, מומלץ לבוא לתערוכה, וגם מי שלא אגב. השילוב הוא מרתק, אבל גם כל אחד מהם עומד בפני עצמו. זה ממש... תודה רבה.
בשמחה.
אוקיי, אנחנו ניפגש ברעיון הבא.